טוב, שנה טובה ומתוקה, שיהיה שנה מלאה שמחה, מלאה עבודה, מלאה עזרה, בעזרת השם. טוב, אנחנו רוצים ללמוד על צום גדליה, וכמובן שהשאלה שהייתה צריך לפתוח, שאלה קצת כואבת יש לומר, אבל צריך לשאול אותה באומץ, היא מה ראו חכמים, אנשי כנסת הגדולה או אלו שאחריהם, לקבוע צום על מותו של גדליה בן אחיקם. כאשר כל מי שלומד תנ"ך ועובר על ספר מלכים רואה שרציחות של מנהיגים היו דבר נפוץ, לצערנו הרב. זה היה המצב של האומה הישראלית אז. זה האמת התחילות בספר שופטים, אבי מלך שהרג את כל אחיו, בניו של גדעון, ואחרי כן אבי מלך בעצמו נהרג, חצי נרצח, וכן על זה הדרך. ובספר מלכים זה עוד יותר בולט, שיש שם כמה וכמה מלכים, בעיקר משבטי ישראל, שלא מתו מזקנה, בוא נגיד ככה. בסדר, אלה מתו כתוצאה מרציחה, עמרי, ועוד כמה, גם בממלכת יהודה, יכולתם לתרץ, שזה היה בממלכת ישראל אולי, אבל בממלכת יהודה, לא היו אסונות מן הסגנון הזה. וגם פה התשובה היא, התירוץ הזה לא מוצלח, בגלל שאנחנו יודעים לפחות על טרגדיה אחת מאוד חמורה, שקרתה בממלכת יהודה, וזה כשעתליה, המרשעת, אם המלוכה, איבדה את כל זרע הממלכה והרגה את כל זרע בית דוד, וכמעט שלא השאירה פליט ושריד למלכות בית דוד, אלמלא אישה אחת צדיקה שקראו לה יהושבע, שהסתירה את התינוק הקטן יהואש, הסתירה אותו, תינוק קטן היה, הסתירה אותו 7 שנים, החביא אותו בבית קודש הקודשים עד שהוא יצא וחזר למלוך. אז חס וחלילה הייתה נקטעת מלכות בית דוד. אז הנה, גם בתוך ממלכת יהודה הייתה טרגדיה נוראה מן הסוג הזה, ולא מצאנו על זה צום לדורות. ואני הצד השני, רק שנייה, הגדליה בן אחיקם, א', הוא לא היה מלך. הוא לא היה מלך. הוא היה פקיד, לאחר אפשר לקרוא לזה. ככה כתוב קורא לו. כן, כשירמיהו מגיע יחד עם נבוזרדן רב טבחים, הוא מגיע איתו לבבל, אז נבוזרדן אומר לירמיהו, אתה התנבאת שהעם ישראל ייפול בידיי בגלל החטאים, אז עכשיו אני נותן לך אפשרות ללכת לאן שאתה רוצה. הנה פיתחתיך היום מן האזיקים אשר על ידיך. אנחנו, איפה זה כתוב בתנ"ך? צום גדליה? איפה זה? אתם יודעים? איפה זה מופיע בתנ"ך? צום גדליה. ספר מלכים, ספר דברי הימים, ספר ירמיה. מה? לא, בירמיה. ירמיה פרק מ' ואילך. במלכים זה לא כתוב, וגם לא בדברי הימים. אז בירמיהו פרק מ', אז הנביא ירמיה אומר לו, הנה פתחתיך מן האזיקים אשר על ידיך, אם טוב בעיניך לבוא איתי בבל בו ואשים את עיני עליך, וכולי וכולי. ואם אתה רוצה לשוב לארץ ישראל, ועודנו לא ישוב, ושוב על גדליה בן אחיקם בן שפן, אשר הפקיד מלך בבל בערי יהודה, ושב איתו בתוך העם. הפקיד. אחרי זה בפסוק ז', כי הפקיד מלך בבל את גדליהו בן אחיקם בארץ, וכי הפקיד איתו אנשים ונשים וטף מדלת הארץ, מאשר לא הוגלו בבל. בקיצור, במילים שלנו, פקיד. פקיד, נציב, אחראי. קורא לזה. נציג מלכות בבל בארץ ישראל, לא מלך, לא שר. הוא גם לא היה מזרע הממלכה. והוא נרצח, סכסוך פנימי, ועל הרצח שלו ראו חכמים צורך לקבוע לנו צום לדורות. עד היום הזה ממש. הוא כמובן נרצח בראש השנה. אבל אי אפשר לצום בראש השנה, אז הצום הזה הוא צום נדחה, זה רק מגביר את השאלה. כלומר, מילא אם היית אומר, תשמע, יש פה תאריך, בעשרת ימי תשובה, יצא כבר זה, אז בואו, בכל מקרה צריך לצום אולי בעשרת ימי תשובה, אז יאללה נלביש אחד על השני ויצא לנו צום. אבל כאן זה לא התאריך. התאריך הוא באלף ותשרי. הוא נהרג. וחכמים שמרו את התאריך, דחו, זה צום נדחה. צום גדליה, צום נדחה. אז אני רואה ממש צום שהוא ככה קצת מתחת לפני השטח, מתחת לפני הקרקע, ככה קצת המציאו אותו. מה ראו חכמים לגזור צום על כזה דבר? זה באמת, נכון, לא עומד בשום קריטריון. כן, שי.
ראו בזה שעקב הרצח הזה הגיע חורבן, הגלות.
כן, רק שאנחנו, השאלה שלך בעצם מצריכה אותנו רק להסביר, להזכיר על איזה, איפה אנחנו עומדים בגרף. של ההיסטוריה. אנחנו מדברים פה כבר אחרי החורבן. ואחרי הגלות. בית המקדש כבר נחרב, ועם ישראל כבר גולה לארצו. כלומר, הכל כבר בעצם קרס. ועכשיו נשארים פה, הכתוב קורא להם דלת העם. ומדלת העם השאיר נבוזרדן לקרמים וליובים. נשארו כאן מתי מעט, מתי מספר, נשארו כאן בארץ ישראל. ועליהם היה איזה פקיד שקראו לו גדלה בן אחיקם. ואנחנו כבר אחרי כל המשברים, ואחרי כל הקריסה, ואחרי כל החורבן, ואחרי הכל. ובכל אופן, הרצח שלו, אנחנו מציינים אותו כצום. מה הסיבה לדבר? בסדר? שאלתם את עצמכם את השאלה הזאת פעם? או שאתם צמים? אומרים לכם עצמו, אתם צמים. מה? אני אספר לכם בדיחה. אפילו שבדיחות אני אספר רק בשיעור של 3:15. כי אז, אבל אני רואה שגם אתם מים עייפים לא אכלתם ארוחת בוקר. כי אתם בצום. זו בדיחה של הרב מיימון. זכר צדיק לברכה. היה יהודי אחד, שהוא היה עובד אצל הפריץ. אז, קיצור, הוא היה חוקר אחוזה מהפריץ. יום אחד לא היה לו כסף שלם. והפריץ אמר לו, אם אתה לא משלם את החובות שלך עד סוף שבוע, אתה ואשתך והילדים בבית כלא שלי. טוב, היהודי הזה עשה אחד ועוד אחד, הבין שכסף הוא לא ימצא, אמר אותה זמן לברוח. תחיל, לקחתי אשתו את הילדים, אלא אותם על העגלה, כושר את הסוסים, בא לצאת מהאחוזה, מי בא מולו? הפריץ על הסוס. אז הוא אומר לו, הפריצים היו קוראים ליהודים שלהם משה. היה, לא משנה אם השם, זה היה השם שלהם ליהודים, משה, לאן אתה הולך? אז הוא אומר לו, פריץ נעלה ונאור, יש לנו היום חג. אז הפריץ מקחקח בראשו, לא, זה היה בחודש חשבן. היה להם חגים, פסח היה, יהיה, וסוכות כבר היה. על איזה חג מדבר? אמרו לו, זה חג מיוחד, זה נקרא זמן פלטתנו. אז הפריץ טוב, הוא רושם את זה לפניו, זה חג חדש, הוא לא ידע. וטוב, שיהיה לך חג שמח, משה, הוא לקח את העגלה וברח. בינתיים הפריץ עושה עוד סיבוב בעגלה, בסוס שלו, והוא עובר, יש לו עוד כמה יהודים שעובדים אצלו. פתאום הוא רואה יהודי אחר. עובד, עם גרזן, חוטב עצים. אז הוא בא לידו, אומר לו, הבוז לך, משה. איזה יהודי גרוע אתה. הוא יהודי רציני, הוא יש לו חג. הוא אומר, אתה מחלל את החג שלכם, אין לך בושה? אז הוא אמר לו, פריץ נאור, על איזה חג אתה מדבר? הוא אומר, רגע, למדתי, זה חג, יש לכם חג, זמן, אל תנסה להתכחש. יש לכם חג, זמן פלטתנו. אמר לו, החג הזה, בטח, זה חג חשוב מאוד, אבל החג הזה, כל יהודי, יש לו תאריך אחר לחג הזה. זמן פלטתם, כן. כל פנים, למה אנחנו מציינים את צום גדליה? אז יש לכם, לא אמרו לכם להביא תנכים, אבל אולי יש פה, הנה, תחלקו תנכים. הנה, בדיוק. ויש גם למעלה במדף מעל. זהו. אז אנחנו בעצם עסוקים בפרק מ' בספר ירמיהו. זה הולך לפרק מ' ומ' א' ומ' ב'. אני מציע לכם פשוט לעבור על הפרקים האלו, גם על מ' ג', לקרוא אותם, כי אז אתם פשוט תהיו בעניינים מה קרה היום. אנחנו, מה? פרק מ' בספר ירמיהו. מפרק מ' עד פרק מ' ג', מ' ד', זוהי הסוגיה של, זוהי הפרשייה של גדליה בן אחיקם. בעצם הכלל, או מה שאנחנו חווים או נתקלים בו בעצם גדליה בן אחיקם, זה באמת מאורע יחסית קטן מצד עצמו, אבל שהוא מביא לידי ביטוי חורבן הרבה יותר גדול ממנו. יש הרבה דוגמאות כאלו בהיסטוריה למאורע קטן, שלפני עצמו הוא לא תופס חשיבות היסטורית מרובה, אבל הוא מביא לידי ביטוי ומגלגל עליו מסות הרבה יותר כבדות מהמאורע עצמו. לדוגמה, מלחמת העולם הראשונה, איך היא נפתחה, אתם יודעים? רצח של נסיך אוסטרי. משהו בנאלי לגמרי, כאילו, הרבה רציחות באירופה זה לא משהו יוצא דופן, אבל זה היה ישר, לקחתי חבית חומר נפץ שכבר קדמה לו, של סכסוכים בין העמים, שזה הדליק את כל אירופה לארבע שנים, היא בסוף מיליוני הרוגים. כן. גם הבדיל בין המלחמות, אבל גם מלחמת שלום הגליל אצלנו, נפתחה כתוצאה מהתנגשות בשגריר ישראל בבריטניה, שלמה ארגוב קראו לו. אז זה פיגוע חבלני, זה דבר חמור, אבל לא יוצאים על כדבר מלחמה, נכון, אבל זה כבר ישב, אבל על מטען קודם, ומה שנקרא זה היה הקש ששבר את גב הגמל, ובעצם מכאן התחילה מלחמת לבנון. אז גם פה, גדליה בן אחיקם, באופן מקומי, האירוע עצמו, הוא באמת אירוע לא יוצא דופן בתנך, בשלבים הלא טובים של עם ישראל. אבל על האירוע הזה, אנחנו בעצם יכולים דרכו לחוות ולהבין בצורה מאוד משמעותית את הגודל והעומק של החורבן. וזה נכון שיש כאן בסך הכל פקיד ולא מלך, אבל עדיין רצח גדליה בן אחיקם ניתן להגיד שהוא שינה את ההיסטוריה לחלוטין. באיזה מובנים? טוב, אני רק אספר בקצרה את הסיפור, אתם בטח מכירים. גדליה בן אחיקם ממונה להיות פקיד על אותם אלו שנשארו בארץ ישראל, נקבצים אליו בפרק מהם, נקבצים אליו אנשים אלה שנשארו כאן בארץ, והוא מצווה אותם, הוא אומר להם, אני הנני יושב במצפה, לעמוד לפני הכסדים אשר יבואו אלינו, ואתם אספו יין וקיץ ושמן, ושימו בכלכם וישבו בעריכם אשר תפסתם. ולאט לאט גם השבועה נפוצה, היו עוד יהודים שגלו בכל מיני, לא הגיעו עד לבבל, אלא כנראה ברחו לפני כן, עוד לפני החורבן. יש כאן איזשהו מעגל של יהודים שנמצאים בארצות שכנות, גם כל היהודים אשר במואב ובבני עמון ובאדום, ואשר בכל הארצות שמעו, כי נתן מלך בבל שארית ליהודה, וכי הפקיד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שפן. כלומר, יש כאן איזושהי גחלת שממשיכה להתקיים בארץ ישראל. זה לא משהו מסיבי, זה לא משהו מפואר, יש כאן צורה שלטונית מאוד מאוד מסוימת, צורה שלטונית מאוד מאוד מינימלית, עם איזושהי התקבצות ועם המשך עיבוד האדמה והחקלאות. הדבר הזה מעורר כל מיני יצרים פנימיים, בין אם זה מגיע מבחוץ כתוצאה ממלך בני עמון, ובין אם זה מגיע מבפנים, וישמעאל בן נתניה, שהוא היה מזרע הממלכה, המלבים כאן וגם הברונל אומרים שבעצם זה מה שגרם לו לקנה, ונרצות להרוג את גדליה בן אחיקם. בחודש השביעי, בפרק מ' א', בראש השנה, הגיע ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה, ורבי המלך ועשרה אנשים איתו, רבי המלך הכוונה השרים של מלך יהודה הקודם, האחרון של צדקיהו, אל גדליה בן אחיקם המצפתה, אכלו איתו, שתו איתו, ואז הרגו אותו. לא רק שהרגו אותו, אלא הרגו, כן? זה היה ביום הראשון. באלף הראשונה, ביום השני, הם הסתירו את זה שהם הרגו אותו, ומתברר שאל גדליה בן אחיקם היו נקבצים מכל רחבי הארץ, נקבצו אליו אנשים שבאו, זה בסך הכל מדובר פה על שלושה חודשים אחרי החורבן. כן, בית המקדש נחרב בחודש אב, אנחנו כאן נמצאים בתשרי, אב, אלול, חודשיים אחרי החורבן. אז באו אליו עוד אנשים, כאן בזה הגיעו 80 אנשים, מגולחי זקן, קרועי בגדים, מתגודדים ומנחה ולבנה בידם להביא בית אדוני, והרי בית אדוני חרב. אלא היה כאן איזשהו ניסיון גם לייצר אבל לאומי. פעם ראשונה בעצם, שחוגגים חג בלי בית מקדש, מתי זה? בראש השנה. זו בעצם הפעם הראשונה שחווים את חורבן הבית בצורה משמעותית ועמוקה, כאשר הבית לא נמצא. אז אותם 80 אנשים שהגיעו משילום, איפה, משכם, משילום, משומרון, אותם 80 אנשים, הם באים אל ידי בן אחיקה המצפה, מביאים איתם מנחה, וכנראה את המנחה הם התכוונו לשים על ה... ככה אומרים הפרשנים, התכוונו לשים אותה על חורבות הבית, על אותם אבנים חרבות, כדי להתאבל בפעם הראשונה כשיש חג ללא בית מקדש. אז אנחנו רואים פה, אם אנחנו נעשה קצת למפות את מה יש לנו, יש לנו מישהו שהוא מרכז סביבו איזושהי צורת הנהגה, יש לנו חיים חקלאיים, זה מה שהוא ציווה עליהם, תעזדו, תאספו, קיץ, שמן וכו', ויש לנו גם אבל, אבל לאומי. 80 אנשים בסך הכל, אבל יש כאן איזושהי התרכזות, איזשהו ריכוז של אבל. את כל הדברים האלו, כשאנשים האלו הגיעו, אז ישמעאל בן נתניה יצא לקראתם, הוא רימה עליהם, הוא הלך בכה, ואמר להם, ניסה להביא אותם אל גדלה בן אחיקם, בסופו של דבר הוא בא ושחט אותם אל תוך הבור. וכאן יש פסוק מאוד מעניין, פסוק ת' והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי האנשים אשר היכה ביד גדליהו הוא אשר עשה המלך עשה מפני באשה מלך ישראל אותו מילי ישמעאל בנתניהו חללים. הפסוק הזה הוא פסוק מפתח, אנחנו דרכו נוכל להבין הרבה מאוד דברים בעזרת השם בהמשך. זה ברור שהתורה, התנ"ך לא בא לתאר לנו מיקום גיאוגרפי, אתה יודע איפה השליחו את הגופות, השליחו אותם באיזה בור, אלא יש כאן איזושהי אמירה עקרונית שחורזת וקושרת בין מה שקרה כאן לבין מה שקרה בזמן עשה מלך יהודה. אנחנו תכף ננסה קצת לתת רקע גם הדבר הזה ולנסות לחבר בין הפרשיות. הרבה פעמים אפשר להבין מאורע לעומק שלו כשבוחנים את מבחן התוצאה. מבחן התוצאה. ובמבחן התוצאה גם כן יש לנו שאלה חמורה מאוד. תראו, בסך הכל עברו 70 שנה מחורבן בית ראשון עד הצהרת כורש. בתוך ה-70 שנה האלה גם היו כל מיני פעימות, פעימות קטנות של גאולה. אבל בסך הכל, אם ניקח את הפרק זמן, 70 שנה. כמה יהודים אתם חושבים גלו מארץ ישראל, מחורבן הבית? כמה? אין לנו מספר מדויק, אבל אנחנו לוקחים בחשבון, שאם נכנסו לארץ ישראל, 600 אלף רגלי הגברים לבד מטף, ויש לנו בסוף ספר שמואל, יש לנו מפקד, שמדבר על 1,300,000 לוחמים בצבא של דוד המלך, ובסך הכל זה מדובר על עם שיושב באדמתו כמעט 900 שנה ברציפות. 400 שנה עד בניין הבית, ועוד 410 שנים אחרי בניין הבית. עם כל הצרות וכל המלחמות, אבל 900 שנה באותו מקום, באותה אדמה, בלי יותר מדי, זה פרים ורבים. מדובר כאן על עשרות מיליונים שגרו כאן, וכל המיליונים הללו גלו לבבל. 70 שנה זה לא הרבה זמן. מבחינת רצף היסטורי. איך יכול להיות שאחרי 70 שנה שניתן את הרשות לחזור חזרה לארץ ישראל על ידי הצהרת כורש, כמה עולים בסך הכל? 42 אלף איש. זה כלום. זה ממש כלום. ואותם 42 אלף איש הם, לא תגידו המנהיגים, המובילים, זה ממש מהשוליים החברתיים. הגברה במשנה מסכת קידושין אומרת מי, הם היו שטוקים, אסופים, כל מיני כאלה שלא ידעו איך קראו לאבא שלהם, איך קראו לאמא שלהם, אנשים עם יוחסין בעייתים. איך דבר כזה קורה? איך ייתכן שבפרק זמן כל כך קצר של 70 שנה, הגלות נהייתה עיקר וארץ ישראל נהייתה תפל? איך זה יכול להיות? זו קושייה חמורה. ואחת התשובות לקושייה הזאת זה רצח דליה בן אחיקם. כי מבחינה לאומית יש הבדל עצום, גם מבחינה לאומית, גם מבחינה הלכתית, דרך אגב, יש הבדל עצום אם אתה חוזר חזרה למקום שעדיין ממשיך להתקיים. יש שם, יש משהו קורה. ארץ ישראל, הקיום בארץ ישראל, הוא כרגע להבה מאוד מאוד נמוכה, אש מאוד מאוד תנה, אבל הלהבה בוערת. יש מיני שלטון, ויש מיני אבל, ויש מיני חקלאות, אבל זה הכל אש קטנה, שממנה אין בעיה לקחת קיסם ולהציג את האש הגדולה. עדיין ארץ ישראל נשארת המרכז. זה מצב אחד. לבין מצב שארץ ישראל אין בה כלום. היא חרבה לחלוטין. מה שקרה אחרי דליה בן אחיקם, אחרי צום דליה בן אחיקם, אחרי הרצח שלו, שהנביא ירמיהו, הם כל כך פחדו. אותם אלו שנשארו בארץ ישראל כל כך פחדו. הרוצח, ישמעאל בן נתניה ברח להמון, והם כל כך פחדו שזה בעצם הרי מרד במלך בבל, הרגו את הפקיד שלו. אז הם באו לירמיהו ואמרו לו מה לעשות, וירמיהו אמר להם, מה שאני אגיד לכם אתם תעשו, נכון? אמרו לו, כן, 10 ימים. ירמיהו חיכה ואז אמר להם, הקדוש ברוך הוא אמר לי, תישארו כאן ויהיה בסדר. מלך בבל ירחם עליכם. תישארו כאן, זה חשוב מאוד, שתישארו כאן בארץ ישראל. והם אמרו לו, שקר אתה דובר. לקחו את עצמם וירדו למצרים. כלומר, אותה שארית פלטה שכבר הייתה בארץ ישראל, גם היא גלתה. כמותית, זו קבוצה קטנה מאוד. גם איכותית, לא היו בה, לא גדולי תורה ולא, זה היה דלת העם. אבל היה להם משהו אחד מיוחד שלא היה לאף אחד. הם היו ההמשך. וכשאת ההמשך הזה אתה קוטע, בעצם זה אומר שכשיחזרו חזרה לארץ ישראל, צריך להתחיל את הכל מההתחלה. להתחיל את הכל מאפס. גם מבחינה סגולית, פנימית, כל עוד יש קבוצת יהודים בארץ ישראל, הארץ היא שולחת אותות חיים, זה כמו להבדיל, או לא להבדיל, זה כמו מה שמספרים על יעקב אבינו, שהוא לא התאבל, הוא לא התנחם על יוסף. למה? כי יוסף היה חי. וגזרה על המת שהשתכח מן הלב. אבל מי שהוא חי, אתה לא יכול, אישה לשכוח אותו. כן? אז אם הוא, יעקב לא מקבל ניחומים, כי יוסף חי. אבל מי שהוא מת, אז מתנחמים עליו. כל עוד ארץ ישראל חיה, אלה שנמצאים בגלות, לעולם לא ירגישו בה בבית. הם כל הזמן ירגישו שהם הם, הם בחוץ, הם כל הזמן ירגישו שהם לא מצליחים, לא מצליחים להתנחם, כי יש עדיין חיים בארץ ישראל. אבל ברגע שגדלה בן אחיקם נהרג, והקבוצה שאיתו גולה, אז ארץ ישראל מתה. הקיום היהודי הלאומי בארץ ישראל נפסק לחלוטין, ואז כשארץ ישראל מתה, בגלות מקבלים ניחומים. ואז אנחנו מוצאים משפט שאומר אותו הרב אורות, והגלות היא נעשית מוצאת חן מצד עצמה. אתה לא מתייחס לגלות בתור איזשהו אילוץ, תחנת ביניים, מקום שאתה צריך לעבור בו, אבל אני כבר רוצה לחזור, אלא לאט לאט מתחילים, דווקא נחמד כאן, וואלה, איזה יופי. יש גם מלך מתחשב, אפשר גם לבוא בית כנסת, ועוד שטיבל, ועוד איזה מוזיאון אולי נבנה. וכך אנחנו מגיעים לפורים, למצב שבו היהודים הולכים, משתתפים ונהנים מסעודה של אחשוורוש, שבגדול היא סעודת... סעודת סיום לשאיפות הלאומיות. בואו, אני ואתם ביחד, שנינו נסכים שאתם נשארים פה ואתם לא הולכים לשום מקום. הנה, אני אציל לכם את כלי בית המקדש, תוכלו להשתמש בהם, נקים פה מוזיאון יפה, זכר למקדש, אבל אתם פה, אתם לא זזים לשום מקום. והם הולכים ונהנים. לא רק משתתפים כאנוסים, אלא גם נהנים מהדבר הזה. איך זה קרה? איך אפשר ליהנות? היו מביאים לך את הכלים האלו שכתוב הרי בגמרא, שמיד אחרי חורבן בית שני, הסיבה שמצניעים את הסכין. הייתה שאחרי חורבן בית שני, איזה כהן אחד הגיע בברכת המזון להזכרת בית המקדש, מרוב צער, לקח סכין ותקע בלב. אז נפסקה לך שצריך להצניע את הסכין. אז איך מגיעים במצב שאדם הוא צריך מרוב צער לתקוע כביכול סכין בליבו, ממצב כזה למצב שבו הולכים לסעודה ונהנים? זה תוצאה של גדליה בן אחיקם. זה הרצח של גדליה בן אחיקם, נכון שהוא היה, הוא עצמו לא היה מלך, אבל הרצח שלו הוא בעצם הפך את ארץ ישראל לארץ מתה. וכשארץ ישראל היא ארץ מתה, בגלות מקבלים עליה ניחומים. והגלות נעשית מוצאת חן מצד עצמה. ואז אחרי 70 שנה, כמה עולים? 42 אלף איש. ואיפה כל הברנג'ה, איפה כל האליטה, איפה כל האצולה, איפה כל הרבנים, איפה כל החכמים, איפה... נשארים שם. מי עולה לכאן? עזרא. בהתחלה זה זרובבל, רק אחר כך עזרא. זרובבל ומרדכי, וכל הטיפוסים שעלו איתם. שהיו טיפוסים בכלל לא פשוטים. על זה אנחנו מקבלים. כל ההיסטוריה בעצם שונתה בגלל רצח גדליה בן אחיקם. התוכנית האלוקית הייתה שיהיה פה גדליה בן אחיקם. ולאט לאט, בפרק של 70 שנה, זה ילך ויתרחב, ויתרחב. ואז יהיה לאן לחזור. כשתהיה הצהרת כורש, אז כולם יגידו, חוזרים, מעולה, התשתית קיימת. יש זיכרון לאומי שנמשך. יש גם תשתית חקלאית. יש גם תשתית שלטונית כזו או אחרת. יש לאן לחזור. אבל כשאין לאן לחזור, אז לא חוזרים. ולכן, זוהי סיבה שראו אנשי כנסת הגדולה לקבוע את צום גדליה כצום לדורות. סיבה נוספת שאנחנו שמים צום גדליה דווקא בזמן הזה, היא כדי להכניס בתוך עשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה הם הולכים ככה, יש את ראש השנה, שזה גם כן חלק בעשרת ימי תשובה. ראש השנה זה יום שיש בו מרכיב מאוד מאוד משמעותי, מרכיב אוניברסלי, וכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון, כל באי עולם, כן? ואנחנו מתפעלים על העולם כולו, ידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל יצור כי אתה יצרתו. התפילה המרכזית במלכויות זה תפילת עלינו נשבח, שעוסקת במלכות השם יתברך על העולם כולו. אנחנו בראש שלנו נזכרים שעם ישראל הוא הלב שבאיברים, ויש לנו אחריות על העולם, על העולם כולו. זה מקצה אחד. קצה שני, יום כיפור. יום כיפור זה יום כפרה וסליחה ומחילה. למי? מה? גם ליחיד וגם לרבים. אבל זה מתחיל מהיחיד. וכיפר בעדו ובעד ביתו ועד כל קהל ישראל. היחיד מתכפר ביום כיפור. גם האומה. אבל היחיד מתכפר. איפה כאן הצד הלאומי? בתוך כל ה... מצד אחד יש לנו את האוניברסלי, מצד שני יש לנו את ה... את היחידיות הזאת של הכהן הגדול שמתייחד בקודש הקודשים, וזה של כל יחיד נמחל. ובאמצע יש לנו צום, דרבנן אמנם, שנועד להזכיר לנו את החורבן הלאומי שלנו. גם על הדבר הזה אנחנו מצטערים. אומר, הנה יש פה ספר נס גדול, יש פה ספר אורות התשובה, ספר נדיר של להשיג אותו. אבל זה שמיים שלנו כאן אותו. אז הרב כאן מדבר על פרק כתבר. גם בפרק תצווה פסקה י' א', אבל אני התכוונתי לפרק פרק ז' בעיקר. תחיית האומה היא היסוד של בניין התשובה הגדולה, תשובת ישראל העליונה ותשובת העולם כולו שתבוא אחריו. ואחר כן, גם כן, כל הפרק הזה מלא בתובנות האלו, שחזרת עם ישראל אל ארצו היא בעצם תשובה גדולה מאוד. אז לכן, המרכיב הלאומי של האבל על החורבן הלאומי שנחרבנו בסוף ימי בית שני, בתחילת ימי בית שני, יחד עם התפילה, התשובה והתיקון הלאומי, גם הדבר הזה ראו רבנן צורך לקבוע לנו צום ותענית על העניין הזה. לכן אנחנו נזכרים בדבר הזה. הזכרנו את הפסוק שמופיע כאן בפרק מ-א' פסוק ת', והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי האנשים אשר יקע ביד גדליהו, הוא אשר עשה המלך עשה מפני באשה מלך ישראל, אותו מילי ישמעאל בנתניהו חללים. וזה בעצם פותח לנו שאלה נוספת. איך ייתכן שקרה כזה דבר? כלומר, איך ייתכן שיבוא מישהו שיקראו לו ישמעאל בנתניהו, והוא מזרע הממלכה, ובכזו רשעות ואכזריות הוא יערות? מה, הוא לא ראה שזה, שגדליה בן אחיקם זה השארית הפלטה? איך ייתכן שהשנאת החינם חלחלה כל כך עמוק פנימה שקרה מעשה שכזה?
דבר גם הרג את השמרים מהאנשים האלה.
כן, כאילו לא רוצה, כן. נכון. חז"ל אומרים שהוא לא רוצה שיגלו את זה. הוא לא רוצה שיגלו את זה, והוא... גם יש איזו משמעות שהוא... בקיצור, רצה להשתלט על הממלכה. וכל מי שבא וראה איזושהי קבלת מרות של גדליה בן אחיקם, הוא הרג אותו. המלך עשה...
למה הוא בורח? למה הוא ישר בורח?
כי... טוב, אני לא רוצה... זה עכשיו, זה ממש לקרוא את... תקרא את הפרקים פשוט. תפסו אותו, יוחנן בן קרח הגיע ותפס אותו, ואז הם, אותם שבועים שהוא תפס הצליחו לברוח, והוא נמלט למלך בני עמון. בן קרח.
רצה לבנות
בבבלי, כן? כן, הוא רצה להיות הנציג, הוא רצה להיות השולט כאן מכוחו של מלך בני עמון, של בעליס מלך בני עמון. אז יש כאן בעצם איזושהי פוליטיקה כאילו בינלאומית, אבל בסופו של דבר היא הכריעה אותנו וגרמה לישמעאל בן נתניה להרוג את גדליה בן אחיקם. אבל כמו שהזכרנו, יש כאן פסוק שבעצם מדבר על הבור שאליו השליך ישמעאל בן נתניה את הגופות הללו. זה מאוד בולט, דרך אגב, הבור הזה לא כתוב בשום מקום חוץ מכאן. הוא לא מופיע בדברי הימים, הוא לא מופיע במלאכים, הוא מופיע רק כאן. זה מאוד בולט שהכתוב מנסה לחבר בין מה שקרה כאן לבין עשה מלך יהודה. עשה מלך יהודה, כבר מהשם שלו אתם יכולים להבין שהתפקיד שלו היה, מה זה עשה בארמית? אתם יודעים מה זה עשה? אסיה? אסי, אה? רפואה, כן. עשה זה מלך שהיה צריך לרפות. לרפות את מי? לרפות את עם ישראל, לרפאות אותו מהפילוג, אותו פילוג שהתרחש בזמן ירובעם ורחבעם. הפילוג הזה לא היה תכנון שהוא יישאר לנצח, הוא היה פילוג זמני, זה היה כדי להוריד קצת את את הלהבות, היה יותר מדי, יותר מדי מתח, יותר, צריך להוריד טיפה את הלהבות, לתת איזה דור אחד, שני דורות של המלאכה מפולגת, ואז לחבר אותה מחדש בחזרה, ושוב פעם לעלות על המסלול הזה המאוחד, המלוכד, שמנו בזאת השם תצמח ותתפתח המלוכה. וזה היה התפקיד של עשה, שדרך אגב היה המלך השביעי. יש מדרש, כל השביעין חביבין, המדרש מביא את השבת, השמיטה, במלאכים זה עשה. למה הוא מלך השביעי? עושה חשבון? איזה, למה הוא היה מלך שביעי? דוד, שלמה, רחבעם, אביה, נכון? עשה, הוא חמישי יוצא. ומחשבים גם את שאול ואת מפיבושת. שני המלכים שקדמו לו, שאול היה מלך, מפיבושת היה מלך גם כן, שאול מפיבושת, דוד, שלמה, רחבעם, אחרי רחבעם היה בנו אביאם, ואז היה עשה. אז הוא המלך השביעי. כל השביעים חביבים. אז התפקיד של המלך הזה היה לחבר את הממלכה. פחות בולט במלכים, יותר בולט בדברי הימים. ספר דברי הימים. יש כאן הפרקים הראשונים על עשה. יש כאן דברים גדולים מאוד שעשה פרק י' ד' בדברי הימים ב', ויעס עשה הטוב והישר בעיני אדוני אלוהיו, הוריד את המזבחות, את הבמות, ואומר ליהודה לדרוש את אדוני אלוהי אבותיהם ולעשות התורה והמצווה. והיה לו כאן גם צבא גדול, וגם הוא הצליח לנצח את זרח הכושי, מלחמה מאוד מאוד גדולה. יש כאן פרקים מאוד מאוד חשובים. ויקרא עשה אל אדוני אלוהיו, ויאמר אדוני אין עמך לעזור בין רב לאין כוח, עוזרנו אדוני אלוהינו כי עליך נשענו ושמך באנו על ההמון הזה אדוני אלוהינו, אתה אל יעצור עמך אנוש. והקדוש ברוך הוא עושה איתו תשועה גדולה, וזה הכל הכנה. הוא מנצח קודם כל את הגויים, והכל הכנה כדי שהוא יאחד את הממלכה סביבו. אבל אז מלך ישראל, ראיתי לי כבר דפים שאני צריך, אז הם קרואים. איזה פרק זה היה? פרק י' ד'. אבל אז מלך ישראל, אני לא אוהב את ההרצאה הזאת. שקראו לו בעשה, הוא רואה שהשר הולך ומתגדל, אז הוא מחליט לחזק את הפירוד. לחזק אותו. פרק פרק ט"ז. בשנת 36 המלכות עשה עלה באשה מלך ישראל על יהודה, ואיבן את הרמה לבלתי ת' יוצא ובא לעשה מלך יהודה. מגיע באשה ומחזק את הפירוד, בונה חומה, גדר הפרדה, אי אפשר לעבור מישראל ליהודה. מה צריך עכשיו לעשות? מה תפקיד עשה? שבור את החומה. תפקיד עשה, יכול להיות שהתפקיד שלה לצאת למלחמה אפילו נגד באשה. מלחמה שבור היה מנצח. התפקיד שלה להתפלל אל השם יתברך, שיורה לו את הדרך. התפקיד שלו אולי היה לפנות אל הנביא. התפקיד שלך לחבר. זה התפקיד שלך. יש דבר אחד, יש הרבה אפשרויות איך לחבר. יש דבר אחד שאסור לעשות כשאתה בא לחבר. זה לערב מישהו שלישי. לערב גוי. עשה במקום, או אפילו ללכת ולהילחם בבעשה מלך יהודה. יכול להיות שזה היה אפשרי. או לקרוא לו בקול גדול, או לדבר עם נביא, או לעשות איזושהי פעולה חינוכית. עשה הולך, ויוצא עשה כסף וזהב מאוצרות בית אדוני ובית המלך, וישלח אל בן הדד מלך הרם ויושב בדרמשק לאמור. ברית בינך וביני ובין אבי ובין אביך, הנה שלחתי לך כסף וזהב, לך, הפר בריתך את בעשה מלך ישראל ויעלה מעלי. הוא הולך וקורא ברית עם מלך גוי. ובכל מקום בתנ"ך, כריתת ברית עם מלך גוי נחשבת אחת העבירות החמורות יותר של המלכות, כי יש בזה סניף של עבודה זרה. איך אתה יכול לכרות ברית עם מלך גוי שהוא עובד גם לעבודה זרה? אתה מודה בחולשה שלך ובצור שלך להיעזר באיזשהו מלך גוי? הנביא כאן, ובאמת ככה קורה, וישמע בן הדד אל המלך עשה, וישלח את שרי החיילים אשר לו אל ערי ישראל, ויקו את עיון ועדן וכו' וכו'. וכשהדבר הזה קורה, אז מגיע הנביא, חנניה רואה, בא אל עשה מלך יהודה, ויאמר אליו, וישענך על מלך ארם, ולא נשענת על אדוני אלוהיך, על כן נמלט חיל מלך ארם מידיך. נשכלת עשו, והוא נוזף פה, ועשה כועס עליו, ויחס עשה על הרועה, ויתנאו בית המהפכת, כי בזעף אמור על זאת, וירוצת עשה מן העם בעת ההיא. במקום לקבל את דברי הנביא ואת התוכחה, הוא כועס עליו. חז"ל אומרים שהבור הזה שאנחנו מדברים עליו כאן בירמיהו, זה הבור שעשה הכין ללוחמים שלו ששמרו על הגבול בזמן שבאשה מלך, מלך ארם, סליחה, בזמן ש... מי זה? בן הדד, מלך ארם, תקף לצפון. זה הבור, בור, בורות מים שהוא הכין ללוחמים שלו שיאבטחו את הגבול בזמן שבן הדד תוקף בצפון. כלומר, אומר הפרק פה בירמיהו, באמת, הסיבה העמוקה למלחמת האחים שמופיעה כאן, היא העובדה שעשה מלך יהודה שקיבל את כל הנתונים לחבר ולאחד את הממלכה, נכשל בתפקידו. זה זרע את זרע השנאה והתחרות והקנאה והמלחמת האחים בתוך ישראל. כלומר, העובדה, המבנה הזה של שני מנהיגים, מלך ומלך, שרבים ביניהם, כשמישהו שלישי מסכסך, זה בדיוק המבנה שהיה כאן, עשה באשה בן הדד, זה בדיוק המבנה שקורה כאן, גדליה, ישמעאל בן נתניה, בעליס מלך עמון. כאן, זה תוצאה של שם. כן? לכן, זה אותו בור. זה הבור שנפלנו. עשה, במקום לחבר את הממלכה, במקום להבין שהדבר האחרון שצריך לעשות זה לקרוא איזשהו גוי, לקרות ברית עם איזשהו מלך גוי, עשה, הולך וקורת ברית עם בן הדד, בן הדד מגיע לכאן, ובעצם בזה הוא נצח איזשהו מבנה מאוד מאוד מסוכן של מלחמת אחים, שהיא נותנת לגורמים זרים להתערב בתוכה. ודבר הזה, כיוון שבעצם כבר פעם אחת הוא נעשה, נעשית לו כיתר, ובעצם ישמעאל בן נתניה, מכוחו של בעליס מלך בני עמון, הוא מזרע הממלכה, הוא רוצה את הממלכה, רוצה להשתלט על הממלכה, והוא בא והורג את גדליה בן אחיקם. לכן הכתוב כאן מראה מקום למה שהיה מאות שנים לפני כן, אבל הכתוב יודע להגיד, הנביא יודע להגיד שהזרע, הפורענות, נזרע כבר שם. אצל עשה, שאתה צריך לחבר, ובמקום לחבר הוא יפריד. אז כך גם פה. ישמעאל בן נתניה, במקום לקבל על עצמו את מרותו של גדליה בן אחיקם, נכון שגדליה בן אחיקם לא היה מזרע הממלכה, וישמעאל כן היה מזרע הממלכה. אבל, זאת לא הייתה סיבה, כמובן, מספקת ולא מוצדקת, כדי להרוג את גדליה בן אחיקם, ובעצם זה מה שקרה. אז ענייננו, הצום הזה, המאורע הוא לא מאורע יוצא דופן בתנך, אבל הצומת שהמאורע הזה קרה, שינתה פשוט את ההיסטוריה, והפכה את הגלות הקצרה של 70 שנה, שהייתה מורה את גלות קצרה ושיש בבסיסת תשתית לחזרה, הפכה אותה לגלות בעצם לא של 70 שנה, אלא של 2070 שנה. כי בעצם ברגע שלא חזרו חזרה יחד עם עזרה כולם, באותו רגע גם נגזרה הגזרה שבית שני אחרי, וגם שתהיה גלות שנייה. זה הכל קשור לעובדה שלא נשארה כאן תשתית מינימלית לקבל חזרה את העולים. תשתית שאתה צריכה לגדול, להתרחב, להתפתח עם הזמן. הזכרנו שיש לזה גם נפקא מינה בהלכה. יכול מאוד, מאוד להיות שגם היה לזה משמעות ברמה של שמיטת, של שמירת השמיטין והיובלות. בגלל שאם גדליה בן אחיקם היה נשאר כאן, והיה ממשיך כאן המעגל החקלאי, אז אפשר היה להמשיך למנות את השמיטין וגם לקיים את היובלות. גם אם לא תקיים אותם בהלכה למעשה, אבל אפשר היה להגיד, זה יובל עכשיו. אבל ברגע שבטלה ישיבת ישראל מארצה, אז במשך כל אותם 70 שנה אין שמיטים ואין יובלות. אתה בכלל לא סופר. לפי חלק מה... לפי דעה אחת בגמרא. ואז כשחוזרים חזרה, מתחילים את הכל מההתחלה. השעון מתאפס. וזה כבר נראה אחרת לחלוטין. לכן, זוהי הסיבה שחזל קבעו לנו צום. כזה חמור. כזה... המאורע עצמו הוא קל, אבל חזל ראו צורך לקבוע את זה אפילו בתור צום נדחה למשך אלפי שנים. כדי שנזכור את החורבן הגדול הזה, חורבן הלאומיות שלנו, אחרי חורבן בית המקדש, היה עוד שלב של חורבן, שזה חורבן התשתית ליכולת לחזור חזרה לארץ ישראל, ולהתחיל את הבניין כהמשך של הבניין הקודם. כן.
עצמם בית השני, רוב העם היה
בעובד. כן.
מה מה האחוז של העם שהיה בארץ?
מה האחוז של העם שהיה בארץ? לא יודע להגיד לך במספרים, אבל רוב העם היה בגלות.
במשך כל
החמאה שבאתי. כן. עוד שאלות? כן, אלמוג.
בתיאוריה, זאת אומרת, אם אסד מחברת ממלכת שומרון ישראל יחד אליו, בתיאוריה לא היינו אומרים אחד, זה איזשהו גלות.
נכון. נכון.
זה היה לנו עד היום, היינו שום ברצינו.
כן. זה הייתה המגמה. תראה בפרקים על אסד בדברי הימים, זה מאוד מאוד בולט שהקדוש ברוך הוא מושיע אותו ונותן לו שפע עצום, גם חומרי, גם כלכלי, גם רוחני, גם יש שם נבואה מאוד משמעותית של עודד הנביא, והתפקיד שלו היה לחבר, לרפא את האומה מהשבר שלה. זו הייתה תקלה, תקלה היסטורית הפילוג הזה, זה לא אמור לקרות. שלמה מלך בני בית המקדש, כולם מחוברים, איך קרה הפילוג הזה? יש כאן איזה תקלה, לא, זה לא תקלה, זה מין רטייה לזמן, רפואה זמנית למחלה שצריך לרפות אותה ומיד לחזור. הפוך, צריך תמיד לשאול, למה שלא יהיו מחוברים? זה הרי לא הגיוני. הפילוג הוא לא הגיוני, לא האחדות והחיבור. ועשה, צריך לחבר את זה. ולא הצליח. לא הצליח בגלל טעות שלו. ולכן, הכתוב כאן בירמיה אומר, הוא נעוד סופן בתחילתה. החורבן כאן הסופי הוא בעצם בגלל הכישלון של עשה שם. כבר שם נזרע הזרע של הפורענות הזאת, שכלום לא יישאר כאן. שום דבר. אנחנו... וכלום לא יישאר כאן לא בגלל הגויים, כלום לא יישאר כאן בגללנו. כלומר, אם זה היה תלוי רק בנבוזרדן, הוא רצה שישארו פה, שתהיה פה איזושהי נציגות, ושתמשיכו לעבוד. החורבן הסופי קרה בגללנו. וזה כך שצריך לזכור אותו. כן.
אתה דיברת על זה ש... כאילו אסור, לפי ההלכה, אסור לכרות ברית עם מלך גוי, כאילו, עם ממלכה אחרת. מה שקורה היום, שיש לנו את הברית הזאת עם אמריקה, שהם אומרים לנו מה לעשות וכל זה.
כן.
זה גם כן משהו פסול, לא?
בתנ"ך, ההקפדה היא על כריתת ברית עם מלכים שהם עובדי עבודה זרה. כשאתה כורת ברית עם מלך שעובד עבודה זרה, אתה בעצם במובנים מסוימים מקבל על עצמך את העבודה זרה שלו. ולכן ההקפדה היא מאוד מאוד גדולה. בימינו... באופן אישי יכול להיות שמנהיג כזה או מנהיג אחר הוא בן דת כזו או אחרת, אבל הוא לא בא בשם הדת שלו, אלא בימינו זה סוג של אינטרסים, ולכן זה נראה לי פחות חמור. אני לא יודע להגיד לך אם זה לכתחילה או שזה טוב. יש, מופיע גם אצל שלמה המלך, היו קשרים בין העמים ובין האומות. ההקפדה בדברי חז"ל זה לכרות ברית עם מלך שהוא עובד עבודה זרה, וכל הממלכה שלו עובדים לאותה עבודה זרה שלו. אז בעצם אתה מקבל על עצמך את המרות שלו. אצלנו בימינו זה קשרים פוליטיים, מסחרים. גם פה צריך לבדוק ולברור האם זה...
אתה רואה שאנחנו גם מתחקים אחרים בכל מיני...
אז זה עניין כבר של מנהיגות ופוליטיקה, ופחות של עבודה זרה. בסדר? עוד שאלות? כן.
אפשר להגיד היום שתרבות החומר והכסף בסוג של עבודה זרה?
זה מונח מושאל קצת. עבודה זרה יש לה הגדרים ברורים בהלכה. אדם שמשתחווה, עובד ומייחס אלוהות לכוחו, כל כוח שהוא לא, הוא לא הבורא. זה נכון שהם אנשים, הם רדופים אחרי התאוות שלהם ורדופים אחרי החומר והכסף. זה תרבות, אני לא יודע אם להגיד לך אם זה עבודה זרה, ברוך השם, העולם מתקדם. עובדי עבודה זרה כבר כמעט, יש איזה 800 מיליון הודים ועוד כמה, זה, אבל רוב העולם הנאור כבר בדרך לצאת מהטעות הזאת. יש הרבה לאן להתקדם ברמת המידות והתרבות והאישיות, ודאי תרבות החומר היא מאוד מאוד מסוכנת, אבל זה כבר לא אותה גסות ושפלות של עבודה זרה שהייתה בעבר ממש. שיהיה לכם צום טוב וקל, שנה טובה מבורכת, סגור רצון.